אנחנו עושים עכשיו חזרה על פרק שישי. אז בפרק הזה הוא יעסוק במה שהוא קורא מחלת הישות, שזה דבר שהוא טוען זה נהיה יותר גרוע בדור שלו, אבל יש מכתב שמתאר שהדור שלנו לא קם מפני זקנה, ומונים לזקנים בחוצפה, הם לא רואים שום הבדל בינם לבין הזקנים. כבר בדור שלנו לא רואים אף נער שיקום כשהבן אדם בוגר נכנס לחדר, מוכנים לקרוא להם בשם, מדברים להם בחוצפה ועזות. והמכתב הזה נכתב על ידי בן דורו של אפלטון. זאת אומרת, אפלטון בדור של ירמיהו הנביא, אפלטון היה בן דורו של ירמיהו. אז זאת אומרת, כל דור רואה את החוצפה של הדור שלו ואומר, הדור הזה יוצא דור מהחוצפה שלו. אבל הוא אומר, צריך להכיר בכך שמטבע הדברים,
מה זה אומר קורא לשם בשם? מה, אני יכול להגיד כבודו משהו בזה
קורא? זה אומר שאני יצאתי מבכנסת השבת, והבן אומר לאבא שלו, יוסי, אני לא רוצה ללכת הביתה היום.
זה הוא
קיבוץ איתו.
לא
יודע. בהלכות כיבוד אב ואם כתוב שגם לחמי וחמותו יקרא אב ואם. בגלל שאתה רוצה לומר לי על מה ש... אז תרדע שיש גם את זה. גם מי שלא רוצה כללית נכנע.
זה מחלוקת, נכון?
נכון, אבל... תראה, זה מידה נכונה, זה לא חיוב. אנחנו לומדים את זה מדוד המלך.
רגע, אבל הם אוהבים את זה?
מה? על פי רוב הם אוהבים את זה. אז יש לזה גם יתרון, טוב, אם נגלוש, אז נגלוש. יש לזה יתרון חינוכי גם לבני זוג, גם להורים וגם לילדים. יש לזה יתרונות מכל הכיוונים. אם אני מדבר איתך, בוא נאמר, אתה אשתי, בסדר? אבא שלך... רק התחלתי את המשפט, ואני כבר יכול לומר הרבה דברים. יש דברים שאתה לא תאמר כשאתה אומר אבא. יש דברים שכשאתה אומר אבא שלך, אז זה כבר, אתה מוכן לשלח. כאילו, הסגנון דיבור כבר משפיע על איך שהזוג מדברים על החמים וחמות. מבחינת ההורים, זה אוטומטית יוצר קשר יותר חם, זה שמדברים איתם ככה. גם הורים שבהתחלה אומרים לא, 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 לא נעים, נכון? אני מבין, אני מבין. אבל תמיד צריך לזכור מאיפה לומדים את ההלכה הזו. מי בתנך קרא לחמי ואבא? זה, בוא נתאר חם מאוד מיוחד שהחתן שלו עבד בעסק המשפחתי ומאוד מאוד הצליח, והחם פתאום התחיל להרגיש שהוא מאיים עליו והתחיל לרדוף אותו וממש רצה לרצוח אותו. והוא ושאול. הלך לעוד דוד ושאול, נכון? אז דוד הוא דווקא חייל מצליח מאוד ועושה את הכל למען שאול. כששאול לא מוכן לעמוד מול גוליית, דוד יוצא ומסכן את נפשו ונלחם נגד פלישתים, ומלחמות השם הוא לוחם בנאמנות רבה לשאול, ושאול מתחיל להיות עוין את דוד כי הוא רואה שדוד הולך לקחת ממנו את המלוכה. ומה? כשדוד קוראת לו את כנף המעיל והוא יוצא עם כנף המעיל מהמערה, הוא קורא לשאול ואומר לו, ואבי ראה גם ראה. הוא מחזיק את כנף המעיל. משם הירושלמי לומד שחתן קורא לחמיו אבי. מה גם שבהפוך לומדים מיעקב אבינו. בסדר, יעקב בניו ובנותיו, זה מחלוקת בגמרא, מי זה בנותיו? אז חז"ל אומרים מפה שאין אדם נמנע לכל הקלתו ביתו. מה הרש"י מביא את זה, נכון? אוקיי, זה גמרא. אז גם הילדים, זה מאוד בריא שהילדים לא יודעים מי זה אבא שלך ואבא שלך. אם כל הזמן נשמעים אבא אימא, אז הקשר שלהם לסבא והסבתא הוא הרבה יותר חם. כשהם מתחילים להבחין, זה אבא שזה וזה אבא שזה, והוא אוהב אותו והוא לא כל כך אוהב אותה. כאילו זה מתחיל, זה מחלחל לילדים. בסדר. אני אומר, אבל זה בונה, אז מכל הכיוונים זה רק רווח. וגם ההורים שבהתחלה מוכים בזה, כללית מתרגלים לזה ומאוד אוהבים את זה. זה היה ניסיון...
אני לא אשמח לקרוא להורים שלך, כי זה לא נעים.
זה לא נעים, נכון. זה באמת שזה לא נעים. טוב, אז חזרה לענייננו.
לא, סבתא שלה, אין לי בעלי כל הסבתא, וסבתא, זה יותר קל.
כך כתוב בגמרא. אחד מההגדרות, כשהגמרא רוצה לדרוש מתי אישה נהיית זקנה, לגבי מתי היא כבר לא צריכה לחשוב שיהיה לה מחזור שוב, אז אחד מההגדרות זה כשקוראים לה סבתא והיא לא מפריעה.
זה באמת, זה תורה של כבוד כזה.
אוקיי, בסדר. תבדוק, תבדוק. הרבה, תלוי בהורים, תלוי בהורים. יש הורים שלא יפריע להם. במיוחד אם הקלה קוראת להם אבא ואמא, אז זה לא מפריע להם. יש הרבה הורים שזה לא מפריע להם. ומקסימום.
אבא ובשם שלו. אבא יורם.
אני חושב שאם כבר אז כבר. למה יעשה זה קשה? אבל זה דבר שמתרגלים אליו. זה נכון שזה קשה. בסדר. טוב, אז חזרה לפרק השישי. הוא אומר, אחד מהדברים הקשים זה שהרבה פעמים אתה תמיד חושב שהוא מבין יותר. וממילא, המלמד שמנסה לדבר איתו, הוא סתם, הוא הורס את כל הכיף, הוא סתם מונע ממני לעשות את הדברים שאני באמת יודע ורוצה. וממילא נוצר מצב שיש מרחק. ופה בעצם כדאי להתעמק טיפה, לא התעכבנו על זה בפעם הקודמת. הרבה פעמים אנחנו חושבים שההיגיון הוא המוביל, וצריך לדעת שזה לא ככה. הרגש הוא המוביל. רוב החוזרים בתשובה זה בגלל שולחן שבת שהם אהבו ותפילה שעוררה את ליבם, לא בגלל כל ההיגיון וכל הסברות. ואותו דבר בחינוך ילדים, אותו דבר בקשר בין זוגות. הקשר, זה שאתה הערת על נקודה פלונית ופגעת, עכשיו מטיל צל על כל הדברים הטובים שאתה תעשה, ואתה תאמר מה הקשר? זה א' וזה ב'. והתשובה היא שאנחנו בני אדם, והתחושות שלנו הרבה פעמים כללית. כולנו, יותר אצל נשים מאצל גברים, יותר אצל ילדים מאשר אצל מבוגרים, אבל אצל כולנו, התחושה הכוללת, כשאני מרגיש שהוא אוהב אותי, כשאני מרגיש שאני תלמיד מצטיין בעיניו, כשאני מרגיש שהוא יש לו תחושות חיוביות כלפיי, ממילא אז התגובה שלי לכל מה שהוא אומר הם חיובים. אם תחשבו רגע, כללית יש לכם בן אדם שאתם אוהבים ללמוד ממנו, וזה לא משנה מה הוא מלמד. הרבה פעמים יש תירוצים, טוב, אני לא אהבתי מתמטיקה, אני לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, כן, אבל איכשהו יש מישהו שאתה נהנית ללמוד ממנו, וכשהוא הביא את החומר, אז זה היה יותר מעניין ללמוד ממנו. כי כללית אנחנו מתחברים לבן אדם יותר מאשר החומר. וכשמורה או הורה או מדריך נכנס למצב שהוא האויב, אז כבר כל מה שהוא יאמר זה לא משנה כמה הוא צודק. כבר לא רוצים לשמוע ממנו. ואותו דבר בבני זוג ואותו דבר עם ילדים. אז הוא אומר, אנחנו צריכים להיות מאוד עירים לאישיות ולתחושת יישות שיש לילד, שאנחנו לא סותרים את זה. הרבה פעמים החוכמה היא, דיברנו על זה, היא לא לענות לשאלות. בא אליי בחור שרק ממש בשנה וחצי האחרונים התחיל לשמור שבת, כשרות, ממש הלך מלהיות מיסיונר נוצרי ללהיות שומר תורה ומצוות. לקח לו שנה וחצי, זה מהלך אדיר, כל הכבוד לו. מה? לא, מישהו אחר. הוא יהודי, הוא נולד יהודי, רק שההורים שלו אמירו דתם, נהיו מיסיונרים, והוא גדל כמיסיונר, ורק בשנה וחצי האחרונות הוא התגלגל לשמור תורה ומצוות. בא ושאל, האם שהוא ילך לצבא עכשיו? אז זו שאלה שאני מקבל בערך פעם בחודש במכון מאיר, וכמעט תמיד התשובה היא, חכה, תדע מה זה להיות יהודי. אתה רק התחלת לשמור שבת, חכה, משהו, אתה לא יכול מיד לרוץ לצבא כשאתה עוד לא יודע מה זה להיות יהודי. אבל הניסיון מוכיח שהם לא מוכנים לשמוע את זה. אז אמרתי לו, שמע, אני לא רוצה לענות לך. אז הוא דחקתי לקיר, כאילו, מה, בכל זאת, למה, מה אתה? אמרתי לו, שמע, חמש אנשים לפניך ששאלו את השאלה הזו, עניתי להם, לא ללך לצבא, כבר לא מדברים איתי. אז עדיף לי לא לענות לך. אז זה המקסימום שהייתי מוכן לומר לו, כי הניסיון מוכיח שכשאתה עומד מול הישות של הבן אדם, הוא החליט, זה הנכון, והוא לא מוכן לשמוע. הרבה פעמים הבן אדם שואל, אבל הוא לא מוכן לשמוע את התשובה, אתה לא מרוויח בזה שאתה עונה לו. אתם זוכרים, סיפרתי לכם את הסיפור על אותו אחד שהגיע למכון, ובאותו לילה שאל מה לעשות עם החברה שלו, בלילה הראשון שהוא הגיע למכון. לא עניתי לו, ואילו הייתי עונה לו, לא נראה לי שהוא היה נשאר. החוכמה הרבה פעמים זה לדעת לא לעמוד בניגוד לאדם. ההפך, אני איתך. אולי התורה לא איתך, אולי אתה הולך בניגוד לתורה. לאט לאט, אני לא יכול, הדבר הכי גרוע שאני יכול לעשות זה לעמוד מולו. פעם עברתי ליד חדר וראיתי תלמידים שצופים במשהו באינטרנט, והיה ברור לי שהם לא היו הכי גאים אם הייתי נכנס לחדר. אז ברחתי לפני שהם ישימו לב שאני שם. למה? כי אם אני מנוגד אליהם, הם, ברגע שמתחיל להיות קונטרה, אני, זהו, אין לי סיכוי לחנך. אני לא יכול לעזור להם, כי עכשיו אני מולם. כל עוד שאני לא יודע, אז אני לא יודע מזה. סיפרתי לכם את הסיפור על אחד מחברה הגויה, נכון? כן. כל הזמן עשיתי, חצי שנה עשיתי כאילו אני לא יודע, כי חצי שנה יכולתי לעבוד איתו. בסוף כשהוא בא לעזוב אז יכולנו לדבר על זה, אבל בנינו קשר. אז הוא אומר, העיקרון שצריך לדעת זה שאנחנו צריכים להתקרב. כדי לבנות, כדי לחנך, צריך להיות קשר טוב. קשר טוב זה אומר שהרבה פעמים אני צריך לדעת איפה הישות שלו, מוצדקת או לא מוצדקת, זה לא משנה. אבל אני צריך לדעת, יש נקודות שאני לא יכול לדבר איתו, הוא לא מוכן לשמוע. אם הוא לא מוכן לשמוע, אני מפסיד. ואם אני מפסיד, אני לא רק מפסיד את הנקודה הזו, אני מפסיד את כל היכולת ההשפעה שלי בעתיד.
מה הגבול? אתה צריך להגיד, צריך להיות במקום, צריך להוכיח.
למה? לא, תראה, אם זה הבן שלי, אז הנה חינמי, אז זה סיפור אחר. אבל אם זה תלמיד, הוא גם ילד, תלוי בגיל. יש גיל שאם אני עומד מולו, אמרתי לכם, שיחה שהייתה לי עם אשתי כשנפגשנו, לפני שהתחתנו. מה קורה אם בן בא לאבא ואומר, אני רוצה להכניס הגילים? מה התגובה הנכונה של האבא? אז אני טענתי שהתגובה הנכונה היא, בוא נלך יחד ונחפש איפה המקום הכי טוב להכניס הגילים. כהורה, אל תעמוד מנגד. אחר כך ההורים צריכים לשב ולפניה, רגע, איך הגענו לזה? ואיך עוזרים לו לצאת מזה? אבל אני לא יכול לעמוד מולו, הוא לא בא ושאלתי אם. אני תמיד אומר, יש חילוק בין שאלה האם להצהרת עובדה. אני עושה, הודעת לי, אתה אומר לי עובדה, אז אני כבר צריך לחשוב אלף פעמים האם לעמוד מנגד. אני מעדיף, טוב, אם נגלוש אז כבר נגלוש יותר. בוא ניקח דוגמה של חיים נישואים. בעל צריך לצאת לעבודה, אשתי אומרת לו, אני רוצה לשבת עכשיו לקוס קפה. מה הבעל אומר? אז תגובה קלאסית זה, נפלת לראש, אני חייב להיות בעבודה, מה, איפה אני יכול עכשיו? הערב נשב בכוס קפה, עד שהוא מגיע לערב היא כבר לא פתח לו את הדלת. בסדר? מה תגובה יותר אמיתית, יותר נכונה? תגובה יותר נכונה זה, אני גם רוצה, איזה רעיון טוב, אז אני אתקשר עכשיו הודיע שאני לא מגיע היום? קח את מה שהיא אמרה, תלך איתה. עכשיו רגע.
זה לא קטע של לחנך.
לא, לא, אבל אני אומר, אבל גם עם תלמיד... אם אני עומד מנגד, אני אומר לך, חמש תלמידים כבר, לא מדברים איתי. ואני נתתי להם לדעתי את היצעה הכי נכונה בעולם. ובוא נלך עוד שלב. לא רק שנתת להם את היצעה הנכונה, הם הלכו לפי שיטתם. ותשאל אותי אם הם יום שומרי שבת וקשרות, ואני מאוד מסופק. זאת אומרת, זה לא שאלה, לצערי הרב, אם צדקתי ביצעה או לא צדקתי. השאלה היא אם צדקתי בצוגה, האם הייתי צריך לומר להם את זה. או הייתי צריך ללוות אותם ולקחת את הנתון שהם מציבים לפניי, אני הולך. עכשיו...
אתה מבין שצריך לפעמים, והשאלה מה הגבול? אתה רואה תלמיד עושה משהו, שצריך להוכיח תלמיד שעושה משהו, לא צריך.
אנחנו, איך שאנחנו מנסים לעשות זה על פי רוב, זה שיש את הגוף המחנך ואת הגוף המלטף. גם היה, שתמיד יהיה, ורוב החינוך זה על ידי אחד שעובד יחד איתו, לא המחנך. כאילו מי שבא בתוקף, זה אי אפשר, זה לא בסדר. מי שבא עם מקל, על פי רוב, בדור שלנו, ודאי. פונים לעורף. לא רוצה לשמוע אותך, להתראות. הבן שלי בן שלוש, כשהוא מתעצבן עליי, עושה לי ככה. בן שלוש. אז מה יהיה כשהוא יהיה בן עשר? אז אתה יכול לקפוץ ולהתחיל לומר לו, מה אתה זורק לי את הכיפה? אבל הוא, זהו, הוא כבר יודע איפה הנקודה, ואנחנו לא מגיבים. כל פעם שהוא זורק את הכיפה, לא מגיבים, בסדר, תשב לי כיפה. אנחנו לא אומרים לו, אנחנו לא ניתן לו את השמן למדורה, להראות לו שזה איך שאתה תעצבן אותנו. לא מגיבים, בסדר, זורק את הכיפה, יכול לשב לי על שולחן, בכיפה לא אומרים כלום. באיזשהו שלב, מציעים הצעה, אולי אתה בכל זאת רוצה לשים את הכיפה על ראש, זה קצת תקפיית גדול, אולי שם כיפה על הראש. אבל תשאלתי מאיפה הוא יודע לזרוק כיפה על השולחן כשהוא מתעצבן אליי? אני לא יודע. אני לא יודע. אבל הילדים כבר חשים, ואני חושב שרוב המקרים עדיף לא ללך נגד. אני ראיתי כל כך הרבה כישלונות מההורים שעמדו מנגד. כשהילד לא רוצה ללך למניין, אז ההורה נאבק איתו. מה הרווחת? אני חושב שהדרך היותר יעילה היא על פי רוב ללכת עם הילד. לנסות לדובן אותו בצורה החיובית. יש את המקרים, שמע, יש מצב שהגיעו מים עד נפש. אני זוכר שהיה שלב שאחד מהילדים התחצף וניסים ללכת איתו, והתחצף וניסים ללכת איתו, והתחצף. הגיע יום אחד שאני אומר לו, שמע, אתה מבין שאתה מתחצף, אתה מבין שאתה עובר כל גבול? הוא יושב אליו, מסתכל עליו ומתחיל לצחוק. שאלתי אותו, מה אתה צוחק? מה מצחיק בשיחה שלנו? התשובה, אני צוחק עליך. ככה, בפנים. אז הבנתי, אוקיי, הגיע הזמן עכשיו לרדת עד הסוף. בסדר. אני אומר, אבל גם אז, זה היה מתוך הרבה שיקול ושילוב ביני לבין אשתי. מי התקיף, מי המלטף. איך, על פי רוב, רוב החינוך צריך להיות מתוך אהבה.
מתוך הקטע של גבולות זה לפני מעשה רק?
מה זאת אומרת?
לתת גבולות, ללכת לשם בשעה X, מחשב בשעה Y.
יש גבולות.
כל זה לפני מעשה?
מה זאת אומרת לפני מעשה?
לפני שהילד עושה משהו. כשהוא עושה משהו, אז תלך איתו.
לאו דווקא, לא. יש גבולות, אני מדבר על... בסדר, בוא ניקח דוגמה מעשית. אומרים לילד, צריך ללכת לישון בשעה 7, בוא נאמר. אוקיי, בשעה 7 הילד רוקד. אומרים לו, לך לישון, אני לא צריך ללכת איתו, כאילו אני עדיין הורה, לך לישון. השאלה היא מה קורה כש... אני, תלוי בגיל, כאילו פה אנחנו רוקדים על גילאים, כאילו בגיל 3, 4, 7, אז אני צריך לתת לו את הגבולות, הנה חינמי. אני מתכוון יותר לגילאים 13, 15, 17. כאילו בגיל, עד גיל הטיפש 16, אני ודאי צריך. אם אני לא אתן לו גבולות, מי אתן לו גבולות? כאילו זה כן וזה לא. אבל גם שם, אותו ילד, בן 3, כל פעם שמבקשים ממנו משהו, הוא אומר, אני עייף. אין לי כוח. מה אתה עונה? אז כשהוא מבקש, אני אעביר לו את הסלט, אני אומר, אני עייף. אין לי כוח. לא, אבא, באמת. לא, באמת, אין לי כוח. מה, רק לך מותר שאין לך כוח? גם לי אין כוח. אז הוא יושב שם ולא יודע מה לעשות מצוא. לא נבקתי. אני סך הכל... אם אתה חושב שזה לגיטימי, שכשאמא מבקש לך להרים את הצעצועים מהרצפה, אז זה לגיטימי לענות, אין לי כוח, אז גם אני יכול לענות לך, אין לי כוח, לא נכון? אני אומר, אבל... הבעיה מתחילה כי הצורה הכי קלה לחנך זה ללכת ראש בראש. הצורה הכי קלה זה לומר לו, אני אמרתי לאסוף את הצעצועים, אם אתה לא אוסף את הצעצועים, אז זו הצורה הכי קלה, אבל היא לאו דווקא הצורה הכי טובה. נכון? כאילו, אז אנחנו צריכים להגיע את עצמנו למצוא דרכים יותר טובות. ודאי שיש את הזמנים שאני חייב לשים גבולות, אם אני לא שם גבולות, אז היד שלי נהפך להיות טרור, הוא אף פעם לא ישמח. בגיל 3, בגיל 5, בגיל 7, בגיל 9, גם תלוי באופי הילד. יש ילדים שמה שלא תעשה, הם אנטי. אתה תעשה X, הוא יראה לך, הוא יעשה Y. אתה תעשה Y, הוא יעשה Z. ותמיד הילד יותר חזק. זה צריך לזכור, הילד תמיד יותר חזק מההורה. אז אנחנו צריכים לשים את הגבולות, אבל עם כל זה לנסות למצוא על פי רוב דרכים לא מנוגדים. כאילו, בגיל 3 לדוגמה, אז הרבה פעמים אתה יכול פשוט לנסות לשנות את הנושא. בוא נראה מי מראים את הצעצועים הכי מהר. אתה רק שינית את הגישה והילד כבר איתך. והרבה פעמים המאבק הוא לא מתוך הגבולות של הילד, אלא מתוך האיגו. מה זה אני אמרתי כן, אתה עונה לי לא? רגע, זה בגלל החינוך של הילד או זה בגלל שזה לא מתאים לי שהוא עונה לי לא? זה הרבה פעמים אנחנו לא שמים לב כשאנחנו גולשים בעצם אחד לשני. הנה חינמי, התפקיד שלי כהורה זה לתת גבולות. אני חייב לתת גבולות, ובגיל 3 ו5 ו7 ו9 אני חייב לתת גבולות. אבל אני צריך לנסות א' לאמץ משהו יותר כיוונים שאני לא, אני לא עומד מולו. כי אנחנו הגברים, טוב, אני סיפרתי את הסיפור כשאשתי הייתה בבית חולים. אשתי הייתה בבית חולים בשמירת הריון. ואני כל הזמן, היו לי תיאוריות איך צריך לנהל את הבית שהכל יתקתק. אז בסדר, עכשיו אני אחראי, אין מי שאומר לי לא, אין את היד העדינה, אין בעיה. קם בבוקר, שם ארוחת בוקר לילדים, אומר להם, תשמעו חבר'ה, 7:50 אנחנו צריכים לצאת. הייתי צריך להגיע לתורה בציון, אז הייתי פה בבקרים, הייתי צריך להיות פה בזמן, לא היה לי פה אפשרות לתמרן. אז אמרתי, בסדר, 7:50 גומרים ארוחת בוקר. אכלתם? טוב. לא אכלתם? לא אכלתם, אין לי בעיה, אתם לא חייבים לאכול. לא אכפת לי, אל תאכלו, יש לכם סנדוויץ' שאתם תאכלו בגן. מי שרוצה יאכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. אני לא דן איתכם על זה. 7:50 יוצאים מהבית. בסדר? כמו שאומרים מתקתק כל יום 7:50 והם אכלו. מה שאשתי, תמיד יש דיונים, אני רציתי זה, אני רציתי זה, זה לא טעים. לא היו דיונים, לא היה לי זמן לדיונים. 7:50 יוצאים מהבית. וכן, לאורך כל הדרך, הכל היה, אני לא רב איתכם. ככה, בסדר. שבוע, שבועיים, הכל מתקתק. הבית נקי, האוכל מסודר, ארוחות מסודרות, הכלים נקיים, הכל מסודר. כעבור שבועיים, אני פתאום רואה את הילד הגדול, מתיישב לו בפינה מתחת לשולחן, יושב לבד כזה. מה קרה? לא שמח, רוצה לשבת לבד. פתאום אמרתי, רגע, המשטר הצבאי הזה עבד, נכון. הבית תקתק כמו שעון. אבל השמחה של הילדים כבר איננה, זה לא... כאילו, מה הרווחתי, מה הפסדתי?
אני לא בטוח כי שאני עושה. אני... סתם לא היה להם אימא שבועה.
יכול להיות, אבל אני ראיתי את זה יותר כתוצאה, אני... תראה, אתה תמיד צריך להעריך בשטח. אני ראיתי את זה יותר כתוצאה מזה ש... יפה, הכל תקתק. השעון תקתק. אבל השמחה של הילדים לא הייתה. יחסר להם את העדינות, את הרוך, את ההבנה של הורי. זה לא צבא הבית. סך הכל, אבל... אני אומר, הנטייה הטבעית של הורי זה מאוד בקלות. אם זה מאבק כוח, אני אראה לך מי יותר חזק. אל תאכל, אין בעיה. אני לא אמרתי לך לאכול. אתה לא צריך לאכול. אתה רוצה לאכול, הסנדוויץ' פה. לא רוצה, אנחנו יוצאים בשרה לשמונה. אכלת טוב, לא אכלת גם טוב. בתיאוריה זה נשמע טוב מאוד. במציאות, יש גבול כמה אתה יכול ללכת עם השיטה הזו. באיזשהו שנב, הילד כבר בסדר, אז אני בצבא, אני לא בבית. ואני אומר, אז זה למה שאני כל כך מדגיש את הצד של ללכת עם הילד, כי אני חושב שהנטייה הטבעית היא לבוא, להשתמש בכוח, אני ההורה. ודאי שיש מקרים שאני חייב להזכיר לו, אני ההורה ואני לא יכול ללכת איתך על כל דבר, ואני לא יכול להסביר לך כל דבר, וזהו זה, ככה זה יהיה. זה גם אמרה חשובה, אבל אני חושב צריך לנסות למצוא משהו יותר הזדמנויות ללכת עם הילד, וזה שייך. אחד מהילדים באיזשהו שלב היה מאוד 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 קשוח. כל דבר היה נאבק. עד כדי כך שכשההורים שלי באו לבקר, הם ראו כמה הוא נאבק על כל דבר, הם רצו שנלך לפסיכולוג ילדים. אז אנחנו נלחצנו, אמרנו בסדר. אם אנחנו לא רצים לפסיכולוג ילדים, אבל אנחנו נשנה גישה איתו. אנחנו עכשיו שבועיים לא נאבקים איתו על כלום. רק מה שהוא רוצה נמצא דרך ללכת איתו, אבל להביא אותו לאותו מקום. כאילו, במקום ללכת ראש בראש. היה ילד אחר תוך שבועיים. ילד אחר, אותו ילד שכל זמן התפחיין וכל זמן רצה שיחזיק אותו. אלא מה? הילד הרבה פעמים, הוא יודע לגעת בנקודה הזו. אתה אמרת X, הוא מיד אומר לך לא, הפוך. הוא יודע איך לקומם את ההורי. אז אני חושב שבגלל זה צריך מאוד מאוד כן לזכור. הילד, כמו שהחובת תלמידים כותב, בגיל 3 כבר יש לו ישות. בגיל 2, הילד עוד לא יודע לדבר, אתה אומר לו, תגמור את הסנדוויץ' שהוא זורק על הרצפה. למה? הוא רוצה לאכול את הסנדוויץ' הזה. אחרי דקה הוא מבקש ממך את הסנדוויץ' הזה. אבל הוא כבר מתחיל להגיש, זה אני, אל תאמר לי מה לעשות. ואני חושב שאם הולכים עם הילד, כמובן עם גבולות, אבל אני חושב שאפשר להצליח ולתת הרבה יותר אהבה. ויש עוד נקודה, אם כבר נגענו בזה, שאנחנו הרבה פעמים מרגישים מאוימים. אם אני באמת בטוח במעמדי כהורה, אני לא צריך לנצח את המאבק, כי זה ברור, אני ככה. אם אני לרגע נזכר שהוא ילד בן 3, ואני לא ילד בן 3. צריך לזכור, אני לא ילד בן 3. לפעמים צריך להזכיר לעצמנו את זה. באמת. אז אני כבר לא צריך להיאבק איתו, אתה כן תשים את הצבעים הצידה, עכשיו הגיע הזמן ללכת לישון. אני יכול לדבר איתו כמו הורי שמדבר עם ילד בן 3. בוא נראה מי יכול לשים את הצבעים הצידה הכי מהר. זה לא להיות תינוק, זה לדבר איתו בשפה שלו. אני כהורי, הנטייה הראשונה שלי זה, אמרתי לך לשים צידה, מה אתה אומר לי? לא. אבל זה לא מה שהילד בן 3 צריך לשמוע. ילד בן 3 צריך לשמוע מי הילד הטוב שנוכל לכתוב לו פתק, מי יזדרז להתכנן למיטה הראשון. אתה פתאום מדבר שפה אחרת, כי אתה כבר לא במאבק. זה לזכור, רגע, אנחנו לא שווים. אז בוא נעצור רגע ונחשוב איך לגשת בגישה חיובית. ואם כבר נגענו בזה, נוסיף עוד נקודה אחת, שעל פי רוב הורים לא מצליחים בדבר הזה, כי הם עייפים והצבים שלהם שחוקים. כאילו, ההורה שישן מספיק, הרבה יותר קל לו לראות את מה שהולך, הוא מסוגל הרבה יותר לתפקד בצורה כזו. וכמובן, כל גיל והעניין שלו, והנה הכי נעמי, זה הקושי פה, שאנחנו תמיד להגדיר, כל גיל זה קשה. טוב, נמשיך מחר בזאת שלנו.